היי, בוקר טוב, ברוכים הבאים. אנחנו בפודקאסט מספר 265, שהוא עובר לעשות פלטפורמה, והיום אנחנו מדברים על גרובי עם ויקטור. היי, ויקטור.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב. התאריך היום הוא כמה? השני ליוני. 2015, שעה 9 בבוקר. ויקטור כבר היה פעם בשידור, דיברנו בעבר על סוואגר, לפני איזה שנה ומשהו, חפש את הלינק אחר כך. וזהו, וויקטור חזר אלינו לדבר על השפה הגרובי. אז קודם כל, ויקטור, בוא תציג את עצמך בקצרה.
כן, אז קוראים לי ויקטור, אני מפתח תוכנה הרבה שנים, עבדתי בעבר בכל מיני חברות בתפקידי פיתוח וגם הובלה וארכיטקט. היום אני עובד בחברת Common Sciences, חברת סטארט-אפ קטנה, אנחנו צוות פיתוח מאוד קטן, אני מה שנקרא Full Stack Developer, מפתח גם בפרונט-אנד, גם בבק-אנד, כל מה שצריך, Data Processing, Ops וכו'. ב-Common Sciences אנחנו מפתחים פלטפורמה ל-Website Personalization, שיכולה להתאים לכל מיני אתרים, אם זה e-commerce, SaaS וכו'. ומאפשרים למרקטירס של אותם אתרים לבנות חוויה אישית למשתמשים שלהם.
זה מעניין, זה קצת גם מזכיר לי, זאת אומרת, אני מכיר פרפרזה אחרת על הנושא הזה, תכף לפני שנתחיל לדבר על גרובי, כן. פרפרזה אחרת על הנושא הזה, זה נגיד חברה כמו Optimizely, שלמעשה אולי לא בונה אתרים, לא עושה גרסאות שהן פרסונליזד, אבל כן עושה, מאפשרת לך לעשות A-B טסטינג מאוד בקלות. כלומר, בדומה, אני מניח שבדומה לכם, משנה את האתר עבור כל יוזר. במקרה שלכם זה לצורך פרסונליזציה, במקרה שלהם זה לצורך A-B טסטינג. זה מעניין, יש יותר ויותר חברות שמשתמשות בטכנולוגיות בסגנון הזה.
נכון, יש באמת קווים משיקים בין המוצרים שלנו. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו הולכים את זה צעד קדימה, זה לבנות משהו שיאפשר למרקטיר לקבל ולבנות תמונה כללית של כל מיני קמפיינים שלו. בין אם זה פרסונליזציה באתר, או לחבר את זה לכל מיני קמפיינים שיש לו, כמו פייסבוק קמפיינס, אימייל קמפיינס, ואז להתאים את ההודעה שתקבל באימייל להודעה שתקבל בסייט, גם מבחינת המסג'ינג, גם מבחינת הלייאאוט וכו'. כמובן יש בזה A-B טסטינג וכו'. וגם כמו Optimizely אנחנו פונים לשוק של אותם מרקטירס של אתרים קטנים יחסית, כי יש כלים כבדים ויקרים, אבל האתרים הקטנים לא יכולים להרשות לעצמם להשתמש בהם. אנחנו עושים מה שנקרא דמוקרטיזציה של פרסונליזציה, שגם אתרים קטנים יוכלו להרשות לעצמם לרכוש את זה, וגם שזה יהיה קל ונוח להשתמש בזה.
כלומר, אני מדמיין את עצמי, נגיד, מקבל אימייל מאתר שמשתמש בשירות שלכם, כשאני מקבל, כשאני לוחץ על לינק של האימייל, אני מקבל משהו שהוא מתאים לתוכן של אותו אימייל, ואולי אפילו מתאים לי באופן אישי, בהתאם לפעילות שהייתה לי באותו אתר לפני זה.
כן, בדיוק. ה-use case הבסיסי לאתרי e-commerce, למשל, אתה יכול לשלוח, יש לך קמפיין במיילצ'ימפ או משהו דומה, שאתה שולח, תשמעו, יש הנחה כזאת וכזאת, אבל אתה לא רוצה ממש לשלוח את הקופון קוד בתוך המייל, כי אז אולי יפיצו את המייל הזה בלי שאתה יודע על זה. אז כשמייל הזה מגיע, אתה תלחץ על הלינק, תגיע לאתר, ורק אז תראה הודעה עם הקופון קוד שתוכל להשתמש, כן. וההודעה הזאת תדבר באותה שפה כמו האימייל.
כן, אוקיי, בסדר, ופרט לעבודה שלך ב-Common Sciences, אתה פעיל גם בלא מעט מקומות אחרים, אחד מהם זה למשל, עזרת בארגון של רוורסים סאמיט האחרון, וגם עשית שם הרצאה על גרובי, מעבר לזה פעילות ב-java.ir, שזה פורום ג'אווה ישראלי, זה גדול ומצליח, ויש עוד משהו ששכחתי לציין?
אז באמת, ג'אווה.ir זה אחד הפורומים שאני פעיל בו, אנחנו התאחדנו כמה מיטאפים בתחום של ג'אווה, לקראת סוף שנה שעברה, כל חודש אנחנו מארגנים מפגש ומדברים על נושאים שונים שקשורים לטכנולוגיה, בעיקר באזורים של Java, JVM, אבל גם דברים אחרים. אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולפנות למפתחים לבוא ולדבר אצלנו. אנחנו בטוחים שאתם מתעסקים בדברים לא טריוויאליים ולא פשוטים, שהרבה אנשים אחרים יהיו רוצים לשמוע. אולי אתם לא בטוחים איך לעשות את זה, אולי אתם חושבים שזה לא יעניין אף אחד, תאמינו לי, זה יעניין, ואנחנו נעזור לכם אם צריך כדי ללמוד את ההרצאה הזו. אז אתם יכולים לפנות אליי או לכל המארגנים האחרים של JavaEd, בואו תדברו.
אוקיי, וכמובן מוזמנים להצטרף לקבוצה ולהצטרף למיטאפים שלהם שקורים פעם בכמה? חודש, חודשיים, משהו
כזה? פעם בחודש, אנחנו עושים את זה פעם בחודש, עד היום הצלחנו לשמור על התדירות הזו. אז כן, תירשמו, יש כבר היום יותר מ-800 אנשים רשומים, ותירשמו וגם תציעו הרצאות ותדברו על הניסיון שלכם.
אוקיי, וכמובן, כמו שהזכרתם קודם, זה לא רק ג'אווה, למרות שהשם של המיטאפ זה ג'אווה היה, זה לא רק ג'אווה, זה גם כל מה שקשור ל-JVM ואפילו מעבר לזה.
נכון. בנוסף, אנחנו נדבר תכף על גרובי, אבל ב-Common Sciences אנחנו החלטנו לשתף את הניסיון שלנו בכל מיני טכנולוגיות, ביניהם גרובי, והקמנו מיטאפ חדש, אנחנו קוראים לו V-Code.il, והרעיון הוא לעשות סשנים שהם hands-on, שבהם אנשים יבואו וממש יקודדו, וייצאו עם משהו ביד שיכול לעזור להם בהמשך בעבודה. עשינו כבר סשן ראשון לפני יומיים, זה היה סשן על גרובי, כמה מפתיע, שבו דיברנו על גרובי, עשינו תרגיל מעניין, ואנשים יצאו עם קוד עובד. אנחנו נמשיך לעשות סשנים כאלה, גם על גרובי וגם על דברים אחרים, גם בפרונט-אנד, גם בבק-אנד, ואני מזמין את כל המפתחים להצטרף ל-V-Code.il כדי לדעת מתי יהיה סשן הבא וכולי. אנחנו רוצים לשתף את הניסיון שלנו וגם של הקהילה ולעזור למפתחים.
אוקיי, מעולה. אז אנחנו עושים לינקים לכל הדברים האלה בשואו נוטס. כמו שאמרנו, java.il, זה קבוצת מיטאפ, וגם wecode.il, זה קבוצת, קבוצת מיטאפ נוספת. ובואו נדבר על גרובי. אז קצת רקע, אני מניח שחלק מהאנשים מכירים, ויש כאלה שאולי זו פעם ראשונה שהם שומעים על השפה הזו. אז מה זה גרובי, איפה משתמשים בה, איך זה התחיל, ואחר כך נצלול קצת יותר עמוק.
כן. אוקיי, אז גרובי היא שפת תכנות, שפת תכנות מבוססת על JVM, רצה על JVM, והיא נוצרה כבר לפני יותר מ-10 שנים, ב-2003 היו הקומיטים הראשונים, מי שיצר אותה זה ג'יימס טראחן. גרובי היא פרויקט אופן סורס, שלפחות בשנים האחרונות מאוד דריבן על ידי קומיוניטי, המטרה של השפה הזאת זה לגרום לפיתוח ב-JVM להיות יותר זורם, כמו שאני מבין את זה לפחות. Java היא שפה מצוינת, ו-JVM כרנטיים ממש הוכיח את עצמו, לא מזמן חגגנו 20 שנה למערכות שמבססות JVM, גם אקוסיסטם של Java מאוד עשיר ותומך, אבל מבחינת השפה עם Java קשה יותר להתקדם, קשה יותר לטוב קוד, וגרובי בא לעזור כאן. גרובי קיבלה השראה מכל מיני שפות, כמו סמולטוק, כמו רובי, והיא שפה דינמית, בשונה נגיד מג'אווה, ומשהו שיש לו מן הסתם יתרונות וחסרונות, כמו לכל שפה דינמית, אבל יש גם הרבה פיצ'רים נוספים. נשים בשונות לינק לאיזשהו פוסט של סדריק שמפו, אחד מהצוות הקור של גרובי, שבו הוא סוקר את ההיסטוריה של גרובי מבחינת הקומיטים לריפוזיטורי של זה, החל מ-2003 עד היום, ואפשר לראות את ההתקדמות של השפה מבחינת כמה אנשים השתתפו בה.
ממש היסטוריון, היסטוריון שפות.
כן, אפשר לראות שבהתחלה 78% מהקומית היה על ידי בן אדם אחד, אבל ממש לקראת התקופה שלנו, ב-2014, כבר יותר מ-70% מהקומית הם מהקהילה.
כן, אוקיי, אז תאמר ככה, זו שפה שהיא מתורגמת, לא מקומפלת, כלומר סקריפט, במילים אחרות, אתה לא צריך ליצור את הביינרי לפני שאתה מריץ, היא רצה מעל ה-JVM, אולי קצת, אפילו שם קצת מרמז, אולי קצת דומה לרובי, או לשפות אחרות בסגנון הזה, נוצרה לפני פחות או יותר 10 שנים, ויש לה, אני חושב, אני לפחות מכיר 2 או 3 אפליקציות מובילות, אז אחד זה Web Framework, נכון? והשני נכון. זה Build Tool, אז אתה יכול קצת לספר עליהם?
כן, בעצם האקוסיסטם של גרובי מאוד עשיר, מהגרובי, בעזרת גרובי נבנו הרבה כלים והרבה פריימורקים. המוביל ביניהם והידוע זה כמובן גרלס, או שקוראים לו גם לדעתי השם המלא הוא גרובי אנד גרלס, וזה ווב פריימורק בהשראה של רובי און ריילס, שמאפשר לבנות אפליקציות ווב עם כל המשתמע כאן, כל מה שהפריימורק, הפול פלג' פריימורק אמור להציע, זה מציע. אני יודע שלי יצא להשתמש בגרילס לפני כ2 ופלוס, כדי לבנות Web Applications בחברה הקודמת שלי. אני יודע, מאז לא פח יצא לי להיכנס לזה, אני יודע שזה התקדם התקדמות מאוד רצינית בשנים האחרונות, וזה עוד פריימורק שנמצא שם למי שרוצה לפתח אפליקציות Web מעל JVM. גריידל.
אתה מכיר דרך אגב חברות שמשתמשות בו באופן מסיבי או אתרים מפורסמים שנכתבו בגריידס?
אני יודע באתר של גרובי יש שקף, או שזה לא שקף, תמונה של הרבה ארגונים שמשתמשים בגרובי ובגריידס, ואני יודע שבנטפליקס יש הרבה אפליקציות שכתובות בגרובי ובגריידס, אבל אין לי משהו מאוד ספציפי.
אוקיי, אז אני באמת גם יודע, כן, אז אפליקציות, אני חושב שהן פנימיות, אבל לא מעט ווב פרונטנדס בנטפליקס וגם בלינקדאין. נכון. חברות שמבוססות על JVM, והם הבינו שהרבה מהעבודת הפרונטנדס הרבה יותר קלה בגרובי או בגריילס, מאשר לכתוב את זה בג'אבה, בין אם זה whatever, Spring MVC או אפילו Play, או כל הדברים האחרים, ואני גם מניח שפעם הפרמורקים המודרניים יחסית של כמו Spring MVC ו-Play לא היו קיימים בזמן שגרייס כן היה קיים.
בדיוק.
אוקיי, האמת היא שיצא לי לעבוד עם כלי אחד שכותב כולו בגרייס, הוא נקרא גלו, כלי דיפלוימנט שנכתב בלינקדאין, וכן, ובהחלט ראיתי עוד כמה כלים כאלה שנכתבו בנטפליקס. אוקיי, עכשיו, אז אמרנו ככה, יש ווב פרמורק יחסית מוביל ויש גם כלי בילד שהוא יחסית פופולרי.
הוא נקרא גריידל, שזה גריידל זה סוג של אבולוציה של מייבן, שמאפשרת לבנות אפליקציות או כל מרקוד שיש בהרבה מאוד שפות, מן הסתם בג'אבה ובגרובי, אבל גם בסקאלה, ב-C++, ויש הרבה מאוד פלגינים להרבה מאוד שפות, והרעיון הוא קודם כל לגרום לבילד להיות פשוט, אוקיי? דברים פשוטים ש... כולנו, כל מיני דברים דפולטים שקיימים בבילדים ואנחנו תמיד צריכים לכתוב אותם שוב ושוב, הם פשוט כבר שם. ואם צריך לקסטם, אז עושים את זה כמובן. יש הרבה פלגינים לאינטגרציות עם כל מיני כלים, כמו ארטיפקטורי לדוגמה. וגריידל, בגלל שמבוסס על גרובי וממש עם גרובי, זה איזשהו DSL, Domain Specific Language, מהגרובי שפשוט אפשר לכתוב הגדרות של בילד, וזה הרבה יותר קומפקטי מנגיד פה מקסימל של מייבן. יותר מזה, אם צריך, כמו שאמרתי, יש הרבה פלגינים ורוב הדברים כבר שם, אבל אם בכל זאת צריך לכתוב משהו קסטום, אז פשוט כותבים קוד בגרובי. ובשונה נגיד ממייבן, ששם לעשות משהו שקסטום צריך להזיע המון, בגריידל זה פשוט, ואם זה כבר משהו שרוצים לעשות ל-reuse, אז אפשר לעשות פלגין בקלות. אחר כך גריידל וגם כלים של אקוסיסטם אחרים, זאת דרך מצוינת להיכנס לגרובי בלי הצורך להחליט שעכשיו בפרודקשן אני מריץ גרובי. לא שאני לא מעודד את זה מאוד, אבל אם יש איזשהו חסמים להכניס קוד גרובי בפרודקשן, אפשר להשתמש בזה למשל בבילד.
כן, אז אני חושב שתי טקטיקות להכנסה של טכנולוגיה כזאת. אחד זה באמת בבילד, והשני זה בטסט, כלומר לכתוב את הטסטים.
נכון, בגרובי. גם כאן לאקוסיסטים של גרובי יש הרבה מה להציע, למשל, יש פריימוורק שנקרא ספוק, אוקיי? זה BDD פריימוורק, שמאפשר לכתוב טסטים, יוניט טסט בגרובי, אפשר לכתוב יוניט טסט האלה לאפליקציות לקוד ג'אווה, אבל את הטסטים לכתוב אותם בגרובי, זה הרחבה מנתם של JUnit, אבל זה מוסיף המון פיצ'רים שעושים את הפיתוח של טסטים להרבה יותר זורם.
כן, צריך אני חושב להגיד ש... תראה, אם רוצים שפת סקריפטים מעל ה-JVM, יש מספר אופציות, ואחת מהם למשל היא JRuby, ואמרנו שיש לו מעט דמיון בין גרובי לרובי עצמה, למרות שהשפות עצמם לא זהות, אבל בקונספטים יש לו מעט דמיון, אבל אחד היתרונות לפחות יחסית שיש לגרובי זה הקומפטיביליות לג'אווה, כלומר, כל קוד של ג'אווה הוא גם קוד גרובי. אתה יכול פשוט לעשות קופי של קלאס בג'אווה ולשים אותו בתוך קובץ גרובי, וזה פשוט יעבוד.
נכון, זה בדיוק אחד היתרונות החזקים של גרובי, במיוחד למפתחי ג'אווה. ה-learning curve של גרובי הוא מאוד שטוח. מפתחי ג'אווה הם בעצם כבר מפתחי גרובי. כמובן שאפשר להשיג הרבה יותר מגרובי אם לומדים את הפיצ'רים, אבל זה בדיוק העניין, אפשר לעשות את זה בהדרגה. לקחת פיצ'ר, ללמוד אותו, אחר כך עוד פיצ'ר ועוד פיצ'ר, ואם מספיק סקרנים ורוצים ללמוד, אז די בקלות מתחילים כבר לכתוב גרובי. זה מה שאנחנו עושים היום בקומן סיינסס למשל.
אחד הביקורות שנשמעו, ואני לא יודע עד כמה אני באמת מעודכן, אני חושב כבר לפני כמה שנים, למעשה על ידי אותו אחד שהתחיל לכתוב את השפה במקור, ותקן אותי אם אני טועה, אבל אם אני זוכר נכון, הוא אמר שאם היה לו סקאלה ביום שבו הוא התחיל לכתוב גרובי, אז הוא לא היה מתחיל לכתוב גרובי. כלומר, הוא בעצם אומר שגרובי בא לתקן איזשהו pain point שהיה קיים בזמנו אצלו, ובדיעבד, כשהוא רואה את העבודה של סקאלה, עשתה, אז הוא אומר, גרובי כבר לא היה נדרש אם זה היה קיים אז. אתה מכיר את זה? אתה מסכים עם זה?
אני מכיר את זה ואני לא מסכים עם זה. אני מאוד שמח שהוא לא הכיר את סקאלה כשהוא הקים את גרובי. אני חושב שיש מקום לשתי השפות האלה. כל אחד מהם יש לה את התפקיד שלה. אני מאוד מתעניין בסקאלה, אני חושב ששפה מצוינת ומעניינת. קודם כל, שתי שפות האלה הן בגישות שונות. סקאלה היא statically typed language, גרובי היא שפה דינמית, למרות שאם רוצים, אז גם שם אפשר לגרום לה להיות statically typed, יש פיצ'רים כאלה גם כן, אבל הדינמיות הזאת במקרים מסוימים מאוד עוזרת, ומשהו שאולי בשפות אחרות, כשהן statically typed, יותר קשה עם זה. קודם כל. שנית, שוב, בגלל ה-learning curve שהוא מאוד שטוח בשונה מסקאלה נגיד, אז אני חושב שהשפה הזאת מאפשרת, גרובי מאפשרת למפתחים, מפתחי ג'אווה בארגונים שאולי חוששים מלהכניס משהו לגמרי חדש, בכל זאת לעשות את זה. הם יכולים להתחיל עם גרובי בקטנה, להכניס את זה ממש בנקודות מסוימות ו... בלי יותר מדי רעש לארגון הפיתוח, ולאט לאט להיכנס לתוך זה ולהכניס יותר קוד של גרובי. יותר מזה, אני חושב שגרובי מביא איתו לא רק פיצ'רים מאוד נחמדים וחשובים שעוזרים לפיתוח, אלא גם כל מיני קונספטס של פיתוח שאני בתור מפתח ג'אווה לא הייתי חשוף אליהם. וברגע שהם מכירים את הקונספטים האלה, אז קודם כל הופכים להיות מפתחים יותר טובים באופן כללי. אני מוצא את הקוד ג'אווה שלי היום יותר טוב מהקוד ג'אווה שהיה לפני שהתחלתי לקודד בגרובי, אבל גם זה מאפשר ללמוד שפות חדשות בצורה קלה יותר. גם ללמוד סקאלה שיודעים גרובי יותר קל.
כן, אז אני חושב שאם מישהו כך חושב, אוקיי, וואלה, גרובי נראה לי מעניין, אבל איך אני אכניס את זה לארגון שלי? אז תודה, אחת הבעיות זה להכניס טכנולוגיות חדשות לארגונים קיימים. אז לצורך העניין, אם הארגון הוא מבוסס ג'אווה, ללכת ולהכניס אליו פייתון או רובי, זה יכול להיות מאבק לא פשוט. אתה יודע, כמובן שתלוי בסוג הארגון, אבל זה בהחלט יכול להיות משהו שהוא מאתגר, כי יש learning curve, יש קושי בשימוש בשילוב בין הטכנולוגיות, אתה יודע, זה לא שיום אחד קמים וכותבים את הכל מחדש, זה אף פעם לא קורה. אז מה שנחמד בגרובי זה שבאמת המעבר הוא א' הדרגתי וב' הלרנינג קרב הוא הרבה יותר פשוט, ולצורך העניין יש גם מקומות שבהם לגרובי יש יתרון שהוא בלתי ניתן להירעור, ואני חושב שגריידו זו דוגמה מצוינת. כלומר, כל מי שאי פעם כתב קובץ בילד במייבן לעומת ובגריידל הוא מבין את היתרון הזה. אין שום ספק שגריידל, מערכת הבילד גריידל הרבה הרבה יותר נוחה וגמישה מאשר מייבן, למרות שהם משתמשים באותו אינפרסטרקצ'ר, הקבצי בילד עצמה והיכולת לכתוב אותם מחדש היא ללא שיעור הרבה יותר קלה בגריידל. אז אני חושב שזה כבר יחסית easy sell, כלומר להעביר את הבילד עצמו ממייבן לגריידל, אני חושב שזה פשוט, win-win. ואחר כך, אני חושב שהדרך להמשיך עם זה, זה או בטסטים, או באפליקציות פנימיות, כמו שעושים בנטפליקס ובלינקדאין. כלומר, זה לא mission critical, אבל זה כן דברים שיכולים מאוד לזרז את הפיתוח. לצורך העניין, בונים דשבורד חדש, אז אפשר במקום לכתוב אותו בג'אווה, לכתוב אותו בגריידל, בונים איזשהו שירות פנימי לצורך whatever, operations, monitoring או דברים כאלה. זה בדרך כלל דברים שהרבה הרבה יותר קל לכתוב אותם בגרס או בגריידל, סליחה, בגרובי באופן כללי.
נכון.
אני חושב ש... זאת אומרת, ובאותו עניין, גם אם רוצים לעשות איזשהו מעבר לסקאלה, גם זה משהו שקצת יותר קשה למכור לארגון, הרבה פעמים. כי לסקאלה יש learning curve משמעותי, ולמרות שיש, זאת אומרת, יש לא מעט קומפטיביליות בין סקאלה לבין ג'אווה, זה לא באותה רמה, זה לא פלואיד, כמו הקומפטיביליות בין גרובי לבין ג'אווה.
נכון.
דרך אגב, מה רמת התיאומית בין גרובי לבין סקאלה?
אני חושב שזה בדיוק כמו הקומפטיביליות בין ג'אווה לסקאלה. היות ומסקאלה אפשר לקרוא, בכיוון מסקאלה לגרובי זה כמו מסקאלה לג'אווה, אני חושב, כי זה בסוף קוד של ג'אווה. אבל לא יצא לי להתנסות בזה. זה לא מה שאני יכול להגיד מניסיון אישי.
אוקיי. תראה, אני חושב שאחד הסיכונים בלאמץ טכנולוגיה כזאת, בעיקר שטכנולוגיה כזאת מרכזית כמו שפת התכנות, שבה, לא יודע, לפחות חלק משמעותי מהארגון ישתמש, זה העתיד. אתה יודע, לא מעט אנשים בוחרים או שלא בוחרים, נגיד, בג'אווה. לא כל כך בגלל איפה שג'אווה היום, אלא בגלל איפה שהם חושבים שג'אווה תהיה בעתיד. ואותו דבר עם הרבה שפות אחרות, אתה יודע, בין אם זה שפות יותר חדשות כמו Go, Rust, או שפות יותר ותיקות, מן הסתם C, C++ ואחרות. והחשש המרכזי בהקשר של גרובי, זה באמת לאן השפה תתפתח, ועד כמה, עד מתי. כלומר, אתה אומר שבעבר היה מפתח בודד, היום יש לא מעט מפתחים, שזה כבר סימן טוב. השאלה היא מה רמת הסיכון פה לדעתך. כלומר, אתה יודע, היית מאמר את עתיד ה... לצורך העניין, עתיד החברה שלך על גרובי, כמובן שזה לא תמיד, זה אף פעם לא הכל או לא כלום, אבל בכל אופן זה ריסורסים משמעותיים ללכת עם כל הקופה על שפה אחת. השאלה, מה רמת הביטחון שלך? האם אתה היית מוכן להמר על זה?
קודם כל התשובה היא כן, התשובה קצרה. התשובה היא יותר ארוכה ומפורטת. האמת היא, היה לא מעט התפתחויות השנה בתחום הזה. גרובי היא שפת אופן סורס, מפתחת הרבה נגיד קהילה, אבל יש שם צוות קור שעד לפני כמה חודשים היה ממומן על ידי חברת פיבוטל, שזה איזשהו ספינוף של וימבר, והם למשל תומכים בספרינג סורס, אוקיי? ולפני כשלושה חודשים הם החליטו להפסיק לתמוך בגרובי וגרלס, הם אמרו שזה לא נכנס טוב לקו המוצרים שלהם, זה עשה הרבה רעש בקהילה, וכמובן העלה הרבה קונצרני. עכשיו, אבל חשוב להבין בעצם במי הם תמכו, או למי הם שילמו מזכורת. הם שילמו מזכורת לשלושה מפתחי גרובי ושלושה מפתחי גרילס. זה מה שהם הפסיקו לעשות. זה לא שעכשיו רוב הקוד שפותח לשפות האלה פתאום נשאר בלי הבית, אבל כמובן אלה היו במפתחים המובילים. עכשיו, המפתחים האלה ממשיכים להוביל את השפה, ולפני כמה חודשים גרובי נכנס לאפאצ'י פאונדיישן, מה שעושה את זה, זה כרגע באינקובשן, אבל זה התהליך הפורמלי של אפאצ'י, מה שעושה את זה לפרויקט מרכזי, וכמו הרבה פרויקטי אפאצ'י. אני מאמין שזה כבר עבר את הסף של אולי זה יתפוס, אולי זה לא. זאת אומרת, זה כבר קיים 13 שנה, זה קיים בהרבה מאוד ארגונים מרכזיים, ואני לא חושב שזה משהו שככה פתאום ייעלם. זה יכול להיעלם כמו כל טכנולוגיה או שפת תכנות אחרת שקיימת 10 שנים. הסיכוי לזה הוא מאוד מאוד נמוך. ודרך אגב, התרחשות הזאת שקרתה בתחילת השנה חשפה המון אהדה לגרובי בקהילה. אפשר היה לראות כל כך הרבה פוסטים תומכים בשפה ובכל האקוסיסטם הזה, שזה היה מאוד יפה לראות. כך שאני חושב, אני לא חושב שזה משהו שיעלם בקרוב. יש לזה מספיק ערך מוסף למפתחים באופן כללי, למפתחי ג'אווה בפרט, שלא נראה לי שזה
נחלט. טוב, אני חייב להגיד שאתה אמיץ. זאת אומרת, להישען על שפה ש... אתה יודע, שכרגע אין אף מפתח בתשלום שמפתח אותה, זו החלטה אמיצה, אבל אתה יודע, כל אחד, אני חושב שזה מאוד תלוי עד כמה, אתה יודע, מה רמת הסיכון שאתה לוקח לעצמך, כמו שאמרנו, בגלל הקומפטיביליות הגבוהה עם ג'אווה, יכול להיות שזה, אתה יודע, ביום הנעמים תחליט שג'אווה התקדמה מאוד וגרובי נעצרה במקום, אז יכול להיות שיהיה לך די קל לעבור מג'אווה מגרובי לג'אווה. תכף גם נדבר על ג'אווה 8. אבל לפני זה רציתי אולי ככה בקצרה לעשות overview של כמה פיצ'רים של הרחיים בולטים ונחמדים בגרובי. אז אחד, אמרנו שהוא שפה שהיא לא מקומפלת, שפה מתורגמת. זה אומר שיש לה של, יש לה רפל, מאוד פשוט. אבל בוא נדבר רגע על השפה עצמה, על הסינטקס, או איזה מהדברים לדעתך עושה את השפה מעניינת ושכדאי להסתכל עליהם.
אז כן, גרובי מגיע עם מה שנקרא closure, או היום קוראים לזה בג'אווה 8 lambda function, משהו ששם את הפונקציות להיות מה שנקרא first class citizen, שאפשר לכתוב closures, להעביר אותם כפרמטרים לפונקציות, להחזיק אותם בכל מיני collectionים וכו', מה שעושה את זה לפיתוח יותר, יהיה יותר אפשרויות, גם באופן כללי, גם לפיתוח פונקציונלי. גרובי מרחיב הרבה מאוד מה-API של ג'אווה, כמו סטרינגים, date, file, URL וכו'. זה מרחיב את ג'אווה קולקשן בצורה משמעותית. גרובי מוסיפה כל מיני APIs, כמו ריברס, יוניק, חיפושים למיניהם בעזרת פרדיקטים, או יכול לקחת קולקשן ולעשות ממנו קולקשן אחר, ולהעביר לזה עוד פונקציה שמפעילים על איבר כלשהו. הם מכירים את זה כמו מפ, למשל, בשפות אחרות, כמו סקאלה. גרובי מוסיף הרבה יכולות עם ג'ייסון. לדעתי זה אחד היוזקייסים הפשוטים שאפשר בפיתוח בג'אווה להכניס את גרובי. בג'אווה לעבוד עם ג'ייסון, למרות שיש ג'ייסון ויש ג'קסון, לא פשוט בכלל. עם גרובי זה פשוט כמו כפפה ליד. ג'ייסון הוא סוג של משהו דינמי. יש היום כל מיני ג'ייסון סכמה וכולי, אבל בדרך כלל ג'ייסון זה לא משהו שהוא סטטי, וגרובי מאוד מתאים לזה. ומאוד פשוט לקחת ג'ייסון, לפרסר אותו, ליצור ג'ייסון חדש בעזרת גרובי. זה פשוט גם עם עבודה עם דאטאבייסים, גרובי מוסיף יכולות, הן לא נוספות, אבל הן עושות עבודה JDBC הרבה יותר פשוטה, לא עוד ריזלט סט וכאלה. אם בעזרת גרובי קל ללמוד, לבנות DSLים, שזה יכולת חשובה. גרובי מוסיף טרייטס, משהו שיש שם בסקאלה אבל בג'אווה אין עדיין, שזה גם כן גורם לפיתוח לזרום.
טרייטס, כלומר היכולת להוסיף תכונות למחלקה מבלי להשתמש בירושה.
נכון.
כלומר, לצורך העניין אתה יכול להגדיר נגיד אוסף של שלוש פונקציות שקשורות אחת לשנייה, ולעשות apply לשלושת הפונקציות האלה למחלקה, ואז הם, עכשיו למחלקה הזאת יש את שלושת הפונקציות האלה.
בדיוק.
אוקיי, דרך אגב, איזה תמיכה יש בתכנות פונקציונלי? כלומר, אז קראתם מקרים closures, אבל יש תמיכה נוספת?
כן, זאת אומרת, למשל, עם עבודה עם קולקשנים, כל היכולות של לפלטר קולקשנים, להפוך קולקשן למשהו אחר, יש, כן, יש משהו ספציפי שאתה...
לא, רק רציתי ככה בגדול, להבין...
כן, קוד פונקציונל עם גרובי הוא פשוט, הוא... ובוודאות הרבה יותר פשוט מג'אבה אם בכלל.
כן. אוקיי, ואיך ג'אבה 8 מתחברת לתמונה? כלומר, איזה פיצ'רים, אם נעיז לומר, ג'אבה 8 ימצא מגרובי?
כן, אז ג'אבה 8 כמובן זה צעד גדול קדימה לג'אבה, אז כל הנושא של Lambda Functions ו-Streams API מקרב את ג'אבה לעולם של גרובי ושפות דומות, בכך שפונקציות הם כבר First Class Citizen ואפשר לעבוד בצורה קלה יותר עם קולקשנים וכו'. זה כמובן צעד גדול קדימה, אבל זה עדיין לא איפה שגרובי נמצא כבר כמה שנים. קודם כל, גם אם לוקחים קוד של ג'אבה 8 עם למדות ועם Streams API, הוא עדיין יותר, כותבים שם יותר קוד ממה שכותבים עם, עם גרובי. עדיין בגרובי, בקולקשן, יש יותר יכולות, יותר APIs, ויש איזשהו, איזושהי מצגת שמדברת על זה, גם כנסים לינק, ומראה מה, מה אפשר לעשות בג'אבה 8 ואיך זה נראה בגרובי, ויש דברים שבג'אבה 8 עדיין לא קיימים בכלל, כמו שאמרתי, הרחבות ל-JDK, למשל, אני חושב שזה קשור גם כן, memoization וטרמפולינים, משהו שקשור לעבודה עם ריקורסיות, משהו שבגרובי קיים בתוך השפה. memoization זה למשל, אם אתה קורא לריקורסיה, הדוגמה הקלאסית זה דוגמה של פיבונאצ'י, שבו אתה הרי כל פעם מחשב את הפיבונאצ'י לאותו ערך שוב ושוב ושוב, ואז זה לוקח המון זמן. בגרובי אפשר לקרוא לממו, ואז הוא לא יחשב את הערך הזה שוב פעם, כי הוא כבר חישב אותו. זאת אומרת, זה פיצ'רים שקיימים בשפה, בלי קשר ללמדות וסטרים API, שלא קיים בג'אבה ולא שם בכלל.
מעניין שזה דרך היום, זה מעניין שאני חושב שזה משהו שבחרו להכניס לשפה עצמה, בזמן שתכנון פונקציונלי עושה את זה מאוד פשוט להוסיף, אתה יודע, בצורה פונקציונלית. memoization זה דוגמה אחת, הזכרתי גם טרמפולין, ויש עוד כמה תכונות מעניינות שאתה יכול לעשות להם apply לפונקציה, למשל, throttling או retry או פטנטים אחרים, אתה יודע, שזה משהו שיחסית קל להכניס בצורה פונקציונלית, מעניין שדווקא בחרו להכניס את זה ממש לשפה עצמה.
כן, כנראה שזה מספיק חשוב. גם למשל, עבודה עם regular expressions בגרובי הרבה יותר זורמת. השוב, ג'אבה 8 לא מדבר על זה בכלל. נושא של, הזכרנו קודם פיצ'רים כמו trades, כמו DSLים, שהם בגרובי והם לא בג'אבה 8. נושא של metaprogramming, כל מיני AST transformation, לקחת את הקוד שלי ובדרנטיים לשנות אותו. טוב, מה שהדינמיות של שפה מאפשרת וג'אבה 8 לא שם. מצד שני, המצגת הזאת מדברת על כך שאין תחרות בין ג'אבה 8 לגרובי בהכרח, והם יכולים לחיות גם ביחד. אפשר בסטרימס API של, סליחה, בקלוז'רים של גרובי להשתמש בלמדות של ג'אבה 8 אם רוצים, אם כבר קיימים וכו'. זאת אומרת, יש גם סינרגיה בין השפות אם מעוניינים בה.
אוקיי, בסדר, אנחנו כבר מתקרבים לסוף הזמן שלנו. לא דיברנו על אנדרואיד, יש איזושהי יכולת של תמיכה באנדרואיד?
נכון, בגרסה האחרונה של גרובי 2.4 שיצא לפני כמה חודשים, יש תמיכה מלאה בפיתוח באנדרואיד. לי אישית אין ניסיון עם זה, אבל יש לא מעט מאמרים ומצגות איך עושים את זה, וזה פשוט גורם לפיתוח גם באנדרואיד לזרום יותר.
זה מאוד מאוד מעניין. אבל מה שעוד מעניין זה איך זה מומש. כלומר, האם גם באנדרואיד זה שפה שהיא מתורגמת ולא מקומפלת? כי אתה יודע, בדיווייס קטן זה יכול לקחת מחיר גבוה. אם אנחנו מדברים על סרברים, זה בדרך כלל לא כל כך משמעותי. אבל בדיווייס קטן זה יכול להיות מאוד משמעותי, אז אני תוהה איך זה מומש.
לא יודע, תשובה. לא יצא לעבוד עם אנדרואיד.
טוב, אם הייתי צריך לנחש, אז זה כנראה מקומפל. אתה יודע, זה לא שזה, זה כמובן אפשרי לקחת שפה כזו ולקמפל אותו ורק אז לשים את זה על הדיווייס, אבל כן, טוב, זה מעניין. מעניין מאוד. טוב, בסדר, אז אנחנו, כמו שאמרנו, לקראת הסוף. יש עוד נושאים שהיית רוצה להוסיף עליהם?
הייתי כיסינו כמעט הכל, אני רק רציתי להגיד שאני חושב שבארץ לא מדברים מספיק על גרובי, וזה לא המצב בעולם. בעולם יש הרבה חברות שמשתמשות בגרובי, אם זה לצרכים פנימיים, אם זה ממש למוצרים, ויש הרבה כנסים שבהם גרובי מקבל במה, ובארץ זה לא כך קיים. אני חושב שאנחנו כקהילת מפתחים דווקא מפסידים מזה. אם יותר מפתחים ידעו גרובי וישתמשו בגרובי, הם יהיו יותר פרודוקטיביים. אני חושב שגרובי גורמת למפתח להיות יותר פרודוקטיבי וגם ליהנות מהפיתוח. ואני הייתי שמח לשנות את זה שגם בארץ ישתמשו בגרובי. אני צריך לעשות את החלק.
אוקיי, אז אתה בהחלט אני חושב הסמן הימני לזה בארץ. גם מרצה וגם מנסתם מדבר על זה עכשיו. אז כמו שאמרנו, עושים לינקים להרצאות שלך בנושא. יש גם וידאו ויש גם את המצגת עצמה. וזהו, אני חושב שבזה אנחנו נסיים. אז תודה רבה, ויקטור.
תודה, נהיה
כיף. היה שוב תענוג. ודרך כלל לא סיפרתי לך שאני חושב שאחרי שדיברנו על סוואגר, יצא לי באיזושהי סיטואציה גם לכתוב איזשהו API בפייתון, וכתבתי כתבתי בעצם אינפרסטרקצ'ר לסוואגר בפייתון. שהאמת היא שהוא זכה להרבה מאוד פופולריות, אבל אני לאחרונה לא כל כך יכול להתחזק אותו. אז אבל בכל אופן יש לו לא מעט סטארים בגיטאב ולא מעט משתמשים. והקהילה של סוואגר העולמית היא תומכת בו ובעוד לא מעט אחרים. אני חושב שעכשיו הם גם עברו איזשהו שינוי, והם כבר לא בריבר, ועכשיו בחברה אחרת שנקראת סמארטבר. אז זהו, אז קרו הרבה דברים מעניינים בקהילת הסוואגר מאז שדיברנו. אוקיי, טוב, אז להתראות ונפגש שוב בקרוב.
תודה רבה.